כאן בהקמה עוד. להתחבר לחדשות בכל זמן שתרצו.
שלום רב לכם, כאן מקומי, התוכנית המקומית של תאגיד השידור הישראלי, עם כל החדשות וכל הסיפורים מהבית שלכם. סדרות, באר שבע, ערד, פתח תקווה וחרמיאל הם רק חלק מהמקומות שנהיה בהם במהלך השעה הקרובה, אז אתם מוזמנים להצטרף לסיבוב שלנו. אנחנו יוצאים לדרך. נועה קסינר עורכת את המשדר הזה, רוני אבירם ותימור טל בהפקה, צוות התחקירים שלנו, כוללת עומר ולדמן, אביגל פסור וינון צרוסי. אני חן ביאר, האזנה טובה לכם. ואנחנו מתחילים בסבב החדשות שלנו, ונפתח בסדרות. שלום לאורך המקומון דין וחשבון, אלברט גבאי.
שלום וברכה.
ואנחנו מתחילים עם פרשת שחיתות שהמשטרה חוקרת בימים אלו. מה הפרטים?
ארבעה בכירים במועצה הדתית ובעירייה נעצרו בגין הפרת אימונים, גניבה ועוד סעיפים של שחיתות, שעושים שם לא טוב לעירייה. הם נחקרו על ידי בלשי היחידה לחקירות הונאה ופשעים.
ועד כמה שאפשר להגיד, אני מבין שעיקר החשדות עוסקים בדיווחים כוזבים שהם העבירו בכל הנוגע לכספים.
אכן, יש כל מיני אירועים שמסו בזה בעצם על מנת לקסות על כל מיני כספים שהם הוציאו, סיקטיביים כאלה. זה בעצם החשדות, כן? אנחנו מדברים על חשדות.
כלומר, הם דיווחו על שירותים שהם כנראה, על פי החשד, לא נתנו, ואירועים שככל הנראה לא היו, אבל בכל זאת היו דיווחים כספיים עבור האירועים האלה.
חשוב לציין שמדובר בשתי פרשיות. פרשה אחת של המועצה הדתית בסדרות, והפרשה השנייה של עיריית סדרות, שם נעצר בכיר, בנושא מחלקת הקליטה, שם בעצם אחרי תלונה של עובדת בחירה שהייתה, ולכן בעצם החקירה נפתחה.
ולפני סיום, אלברט, שתי שאלות. קודם כל, מה התגובה בסדרות לפרשה הזו שמתפוצצת? מה אתה שומע מהתושבים? מה אתה שומע אולי מאנשי העירייה?
קודם כל, במילה אחת, מדובר ברעידת אדמה פוליטית. אנשים פה בהלם, אתה יודע, פה רגילים לקסמים, לממדים, ופתאום שומעים נושא כזה של שחיתות, קצת קשה. סדרות זה מקום קטן, כולם מכירים את כולם, זו תחושה מאוד קשה. לגבי תגובות, כרגע קשה להשיג תגובות מראש העיר או מאנשים כאלה, עד שהפרשה לא תתברר. אתה יודע, הם עדיין חפים מפשע עד שיוכח אחרת, לכן כולם שומרים על שתיקה ברגעים אלה.
אלברט גבאי, עורך המקומון דין וחשבון סדרות, תודה רבה.
גם לכם.
ואנחנו לכרמיאל, שלום לכתב ידיעות כרמיאל רותם מתיאס.
שלום לכן.
חיכוכים בין יהודים וערבים זה דבר שקורה מדי פעם בעיר כרמיאל, הפעם זה מתרחש סביב הקרנת סרט ג'אנקשן 48.
נכון, בעצם אם אנחנו רוצים להבין ממש את הפרטים המדויקים של כל האירוע הזה, צריך לחזור כמה ימים אחורה בעקבות כנס שהתקיים בכרמיאל של חברה משותפת, של ארגון שתיל. דיברו שם על כרמיאל, על עתיד כרמיאל כעיר מעורבת. אנחנו צריכים רק להזכיר שכרמיאל היא אינה עיר מעורבת בהגדרה, כמו לוד, חיפה וערים אחרות, שיחסי התושבים בין יהודים לערבים הם יותר מאוזנים. בכרמיאל זה לא ככה. אז בעקבות הכנס הזה בעצם ארגון שתיל מזכיר את אחד האולמות העירוניים בעיר כדי להקרין את הסרט ג'אנקשן 48, ומאותו רגע שהציבור מקבל את הידיעה שהסרט הזה עומד להיות מוקרן, אגב סרטו של אודי אלוני ותאמר נפר שמוכרים, אתה יודע, בעקבות אירועים כאלה ואחרים וחיכוכים כאלה ואחרים גם עם שרת התרבות מירי רגב לא מזמן, פעילי ימים מתחילים להפעיל לחץ גדול מאוד על העירייה. גם נציגים מהקואליציה של עדי אלדר משגרים מכתבים לראש העיר כדי לבטל את הסרט, כדי לא לאפשר את ההקרנה שלו, בטח ובטח שלו במבנה ציבור, מבנה ציבור עירוני. גם התושבים מוחים על זה, אומרים אנחנו משלמים בעצם את המיסים בעיר ואנחנו לא מוכנים שסרט כזה יוקרן בעיר, בטח שלא מכספי המיסים שלנו. מכל הבלגן הזה בסופו של דבר הסרט שהיה אמור להיות מוקרן איתך, הוא הוקרן בתחילת השבוע, הייתה הפגנה מחוץ לאולם קרמים, שם הוקרן הסרט, לא הפגנה גדולה, בסביבות 30 איש שהגיעו כדי למחות עם דגלי ישראל, אחד המפגינים גם הגיע עם מדי צהל, אבל בסופו של דבר הסרט הזה הוקרן, כוחות משטרה נכחו במקום, מנעו מאותם מפגינים להיכנס לסרט, הייתה שם בקשה של התושבים המפגינים להיכנס לסרט כדי לנהל איזשהו שיח כזה או אחר עם, עם הצופים, עם המארגנים. אבל
בסופו של דבר כל אחד נשאר במקומו והצדדים לא התערבבו. אמרת קודם דבר נכון, רותם, שקרמיאלי אינה עיר מעורבת, אבל עיר שבהדרגה גרים בה יותר ויותר תושבים ערבים, והאזרחים היהודים, האזרחים הוותיקים יותר בעיר הזאת, צריכים להתרגל למציאות הזו, וכפי שאתה מספר לנו זה לא תמיד פשוט. תסביר לנו כך קצת איך זה בא לידי ביטוי בחיי היום-יום בעיר קרמיאל.
תראה, אתה אומר נכון, למרות שהמספרים לא גדלים בצורה דרמטית, אנחנו לא מדברים פה על עלייה בשנים האחרונות של עשרות אלפים, אז זה עולה אולי בבודדים, בעשרות, מהנתונים שאנחנו קיבלנו מהעירייה בשבוע האחרון, בקרמיאל יש בסביבות 1,000 משפחות ערביות, לעומת 44,000-45,000 תושבים יהודים, אז ככה שהיחסים הם, הפערים הם עדיין פערים גדולים. איך זה מתבטא? זה מתבטא בעיקר בכעסים של התושבים היהודים על זה שהרבה מאוד מקומות עבודה בעיר נתפסים על ידי תושבי, לא רק תושבים ערבים מתוך קרמיאל, אלא גם על תושבים ערבים מחוץ לקרמיאל, מהכפרים מסביב, מג'קרום, דיר אל-אסד, שמגיעים ותופסים את מקומות העבודה בעיר, וגם באירועים כאלה שמארגן ארגון שתיל, שבעצם בא לקדם איזשהו שיח של דו-קיום, בעירייה אנשים אומרים שמדובר בפרובוקציות, גם ראינו פוסט שמעלה ממלאת מקום ראש העיר רינה גרינברג, שאומרת באופן חד וברור שבקרמיאל היא לא עיר מעורבת ולא יקום במסגד ולא יהיה בית ספר ערבי ולא יהיה מתנס ערבי. בעצם כל הדרישות האלה שארגון שתיל מנסה לקדם, אז רינה גרינברג מותחת אליהם איקס גדול, וזוכה לתמיכה גדולה מאוד מהתושבים בקרמיאל, שגם הם הולכים, אתה יודע, לכיוון, כמו שאנחנו רואים בעולם, אז גם בקרמיאל העיר הולכת ונהיית יותר ימנית. אפשר לראות את זה גם ברשתות החברתיות, גם בוואטסאפים, בקבוצות וואטסאפ, גם בשיח בעיר.
אז אירוע הסרט מאחורינו, אבל סביר להניח שאנחנו נראה עוד אירועים נוספים שסביבם תהיה התלהטות יצרים. רותם מתיאס, כתב ידיעות קרמיאל, תודה רבה.
תודה לכם.
ואנחנו לנגב, שלום לאחמד אבו סוויס, מנהל תחנת הרדיו החינוכי ביישוב כסייפה. ואנחנו מדברים ביחד איתך על הצטרפות של תושבי האזור לארגון המדינה האסלאמי, דאש.
רק בימים האלה מתנהלת חקירה של השבק בעניין של צעיר בדואי, אחד היישובים הבדואים המוכרים, שהתכתב עם פעיל שעבד איתו רק לפני כשנה, עבדו יחד, והבחור הראשון הסתרף לארגון דאעש, ואז היה התכתבו ביניהם על דרך הפייסבוק, ואז הבחור נעצר לפני כמה ימים, יותר משבועיים, ואז בעקבות זה גם נעצרו או נחקרו בעצם שבעה צערים בדואים אחרים שעבדו, או שהייתה להם היכרות עם הבחור שהסתרף לפני שנה לארגון דאעש, דרך הפייסבוק. הבחור הזה פשוט, השבעה האלה היה חבר שהסתרף, היה אצלם גם חבר בדף הפייסבוק ודפי הפייסבוק שלהם, ואז בעקבות זה גם השב"כ חקר את השבעה, אבל בינתיים עצור אחד, אבל זה לא מפתיע. בוא נגיד רק בשנה וחצי האחרונות נעצרו כמה צעירים בדואים, ארבעה מורים רק לפני כבחות משנה, ושניים שנשאו, אחד דוקטור עסמן אבו עג'אג' שעבד באסף הרופא, כבר ידעו שיש לו דרך הצלחה בתחום הרפואה.
ובדיוק על זה אני רוצה לשאול אותך אחמד, מדובר באנשים שמצליחים, במקרה הזה גם אנשי חינוך, אנשים מקובלים מאוד בקרב התושבים, מה היחס של הסביבה לאנשים שמקיימים קשרים בארגון דאעש? איך בכלל דאעש חודר ומגיע ויוצר קשר?
מה הסיבה? אף אחד לא יודע מה הסיבה בדיוק. באמת, בחיים אנחנו לא ידענו, לא תיארנו שהמצב החברים, כאילו הצעירים הבדואים ילכו לכיוונים של דאעש. אבל אני...
וגם אפשר להגיד גם באותה אנשים המתרחקים ממדינת ישראל, נכון?
בדיוק, זה הקטע. מה שאני אומר זה אבל בשנים האחרונות אנחנו יותר, רואים יותר סלמיזציה, יותר פלסטיניזציה, יותר הפגנות עם שמנפים בהם דגלי פלסטין, יותר. הדברים האלה יחד שמתחברים יחד, אז אולי מייצרים את אהדה ואהבה וללכת בדרכו של דאעש. אנחנו בכיוון קצת מדאיג.
תשמע, זה מדאיג וחבל לשמוע את זה, ואנחנו, אני חושב, אפילו נרחיב את הדיבור ונייחד לנושא הזה דקות ארוכות יותר מכפי שיש לנו כרגע. אחמד אבו סוויס, מנהל תחנת הרדיו החינוכי בכסייפה, תודה רבה.
תודה לכם.
ואת הסבב שלנו נסיים עם סיפור קצת משונה. צריך להגיד שמגיע מכפר סבא, שלום לזאב שרגה, כתב כל הכפר, הרשת המקומית.
שלום לך ידידי.
ואנחנו עוסקים בגג אסבסט.
אנחנו עוסקים בגג אסבסט, סיפור די מעצבן יש לומר, תמוע. זוג תושבים בעצם בכפר סבא, בשנות ה-60 לחיים. גילו בעצם שגג האסבסט מעל ראשם נשבר. הם הזמינו קבלן, עלות העבודה 60,000 שקלים. כשהקבלן הגיע בעצם למקום להחליף את הגג, מסתבר שאחד השכנים שמתנגד, מדובר בבניין משותף, הזמין את העירייה. למקום הגיע במיידית נציג של מחלקת הנדסה, שהסביר לבני הזוג מדמוני שהם לא יכולים להחליף את הגג, אלא אם כן הם יגשו להוציא את היתר הבנייה, שנדרש בעצם לבנייה חדשה בעיר. המצב כרגע הוא שהם בעצם התחילו את התהליך, זה ייקח 3 חודשים, אבל המצב כרגע שהגשם אוטוטו מגיע, והזוג מדמוני יושבים בבית עם חורים בגג. פנינו בעצם גם לעירייה, ניסינו איכשהו לזרז את התהליכים, אפשר לציין לשבח את המהנדסת שבעצם יצרה קשר עם בני הזוג ואמרה שהיא תנסה לסייע כמה שאפשר, היא סייעה, קיצרה במעט את התהליך, אבל מסתבר שהם יצטרכו להמתין חודשיים עד 3 לפחות, עד שהם יקבלו יותר בנייה.
כמה המפגע כרגע באמת ימנע מהם חיים נורמליים וסבירים בבית שלהם?
תראה, כבר בחורף שעבר דיווחתי על מים שחדרו לבית שלהם כשהם באמצע מעולים גם בחתיכות אסבסט, כי הגג במצב מאוד מאוד לא טוב. אנחנו מדברים על אחת השכונות הוותיקות והישנות בכפר סבא. האבסורד, אם אפשר לומר, הוא שאנחנו מדברים באמת על שכונה שידוע שיש בה חריגות בנייה כאלה ואחרות, שכונה ישנה, ודווקא בגג הזה, דווקא, אתה יודע, במרכאות, מבקשים מהם לגשת ולעשות את כל התהליך. הם מאוד מאוד מאוד, אתה יודע, מיואשים, מוכזבים, לא יודעים
כל אפשר לפנות. אפשר להבין אותם, אני חושב. אנחנו נקווה שמישהו שם יתעורר ויפתור את הבעיה הזו, במיוחד לפני שאנחנו נכנסים לחורף נוסף, שהמשפחה נמצאת במצב הזה. זאב שרגע, אנחנו נעקוב גם בעזרתך. תודה רבה, כתב כל הכפר, כפר סבא.
תודה לכם, תודה. ביי.
יונתן אוחיון, ידיעות פתח תקווה, שלום לך.
שלום גם לכם.
זיהום אוויר זה בדרך כלל משהו שהוא מגיע לחדשות, הוא מגיע מאזור חיפה, הקריות, המפעלים הפטרוכימיים, אבל מסתבר שגם בפתח תקווה, באחת השכונות, התושבים סובלים וסובלים מאוד.
נכון, אז כבר מספר חודשים שבשכונת אם המושבות, שנמצאת בצפון פתח תקווה, התושבים מתלוננים על ריחות כימיים קשים שממלאים את האוויר. בגלל הריחות האלו הרבה תושבים מסתגרים בבתים שלהם, חלונות סגורים, ילדים שרוצים לשחק למטה חוזרים מהר מאוד הביתה בגלל הריח, גם אנשים שסובלים מכל מיני בעיות בריאותיות כמו מחלות ריאה, אסתמה, ממש מרגישים שהם נמצאים בסיכון להחמרה במצב שלהם. עכשיו התושבים מוחים ומתלוננים ממש ללא הפסקה גם במוקד העירוני וגם ברשתות החברתיות, אבל בעירייה טוענים שמקור מפגעי הריח מגיע בכלל מחוץ לפתח תקווה. בעיקר בשל שריפות גזם או שריפת פסולת.
כשאתה אומר טוענים, אני למד שהם לא יודעים בוודאות, זו מעין הערכה שכזו. אף אחד לא יודע להגיד, להצביע ולומר במעט האחוזים שהמקום הזה או מקום אחר, משם מגיע הזיהום הזה.
נכון, כי הם כן טוענים שבמקרים בודדים זה כן קורה בתוך העיר, נגיד שעבריינים שורפים כבלי מתכת או פסולת, גם היה איזשהו מקרה שבעירייה סיפרו שהם מצאו מפעל מזהם והוציאו לו צו סגירה, אבל מה שקורה הוא שברוב המקרים הם פשוט מטילים את האחריות על המשטרה, או למשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות, או כפי שאמרתי, אומרים שזה מחוץ לעיר ומטילים את האחריות על המועצות האזוריות השכנות. את התושבים שסובלים כמובן זה לא כל כך מעניין מאיפה הרחוב מגיעים, מבחינתם פשוט הגיע הזמן שהעירייה תדאג לטפל במפגע הריח.
ואנחנו עכשיו נשמע את התושבים ונודה לך מאוד, יונתן אוחיון, כתב ידיעות פתח תקווה.
תודה לכם.
שלום ללירון פדר.
שלום רב.
ואתה תושב השכונה מדוברת, שכונת אם המושבות, תספר לנו קצת מה זה אומר לחיות במצב הזה.
תשמע, אני אישית גם סובל מכל מיני צריבות בעיניים, וקוצר נשימה בתקופה האחרונה החמיר ביותר. אנחנו חודשיים כבר סובלים מהמפגע הזה. כל הפניות שלנו גם לעיריית פתח תקווה וגם למשרד לאיכות הסביבה נהנות בתשובות מתחמקות, מנסים לשכנע אותנו שאנחנו מדמיינים, לא יודעים, לא מבינים. אבל אנחנו דורשים פתרון, אי אפשר להמשיך לחיות בצורה כזאת, בהחלט גם חוץ מאיתנו שאנחנו כבר, אתה יודע, הדאגה הראשית שלנו היא לילדים. יש מקרים נוראים של דימום דרך האף של ילדים, דברים, אנחנו, אתה יודע, מתחילים לדבר בשכונה, אז אחד מדבר עם השני ופתאום מגלה שהילד הזה סובל והילד ההוא סובל וזאת סובלת מכזה או אחר.
כמה זמן זה נמשך המצב הזה?
חודשיים האחרונים זה החמיר בצורה נוראית, פשוט נוראית. אי אפשר לעמוד בחוץ. צריך להיכנס הביתה, לסגור את כל החלונות, אנחנו מדליקים מזגנים כדי לא לסבול מהריח, מהצריבות, מהחנק.
וזו שכונה שיש בה הרבה אזורים של בנייה חדשה, אנשים קנו דירות ובסופו של דבר לא יכולים לפתוח חלון.
נכון, איכות חיים שלנו נפגמה. אנחנו לא יכולים לשבת במרפסת, ליהנות מהאוויר הצח. העירייה מעבירה אלינו את כל האחריות, זאת אומרת, היא לא... זה עיריית פתח תקווה, יש 300,000 תושבים עם תקציב של 2.7 מיליארד שקל בשנה. עד עכשיו, בחודשיים, התושבים צועקים, לא עשו סקר אחד של איכות הסביבה. יש הרי חברות בחוץ, יש לי חברה, אני מנהל 30 אנשים, יש לי בעיה ומשהו שאני לא מבין, אני מביא חברה חיצונית, משלם לה כסף, ונותן לה לעשות את הסקר שעוזר לי. אז בכל התקציב של 2.7 מיליארד שקל בשנה לא מוצאים 20-30 אלף שקל להביא חברה חיצונית שמתמחה בלאתר את הבעיה. אף אחד לא עונה, ראש העיר לא עונה, מתחמה, נכנס לבונקר, מפחד להתעמת עם עודים. אז גנית ראש העיר לא עונה עליה, שאלות נוקבות ומדויקות ששואלים אותה.
אז בואו, אנחנו באמת ננסה לקבל כאן תשובות. לירון, תודה רבה, ואנחנו מקווים שהמצב ישתפר ושחייכם יוכלו לחזור לשגרה סבירה ונורמלית. שלום לעורכת הדין אורנה דודאי, סגנית ראש עיריית פתח תקווה ומחזיקת תיק איכות הסביבה בעירייה. שלום לך.
שלום רב.
אז אנחנו שומעים באמת תלונות קשות מאוד מצד התושבים, מפגעי איכות הסביבה שהם בלתי נסבלים והם חיים איתם כבר שבועות ארוכים.
לאחרונה באמת התגברו התלונות בשכונת עם המושבות על שריפות וריחות שונים.
לאחרונה הם מדברים על חודשיים לפחות.
נכון, משהו כמו חודשיים. בהחלט המשרד להגנת הסביבה ענה לפני חודש נושא הריחות בתחום פתח תקווה מטופלים על ידי העירייה, מכיוון שכך אנחנו באמת עושים. אנחנו מטפלים בכל מה שנוגע לתחום השטח המוניציפלי של עיריית פתח תקווה.
באיזה אופן?
גם ככה. קודם כל, לגבי השריפות שהיו של עבריינים, הגברנו את הסיורים של השיטור העירוני. אני בעצמי גם יוצאת לשטח הרבה פעמים, גם עם תושבים וגם עם השיטור העירוני, ובאמת מאז בערך שבועיים כבר אין כאלה שריפות. גילינו שתי שריפות של גזם ונסורת, טיפלנו בהן ביד חזקה. המנכ״ל הוציא הנחיה שבכל מתחם שהיא...
אבל זאת הייתה הבעיה? כלומר, הזיהום הכבד שהתושבים מדווחים עליו מגיע משריפות של גזם ונסורת? זה דבר שקורה במקומות נוספים ולא מוביל לכאלה תוצאות.
נכון, גם יש לנו כנראה כמה מקורות. יש תושבים שמתלוננים על ריח של שריפה, יש תושבים שמתלוננים על ריחות חמוצים או ריח כימי, ואנחנו, אני תכף אסביר, אנחנו מטפלים גם בשריפות וגם בריח הכימי, אנחנו מנסים לגלות את כל המקורות, על ידי זה שאנחנו פשוט מגיעים לשטח על כל תושב שמתלונן, ואנחנו מנסים לאתר ריחות. בנוסף לזה, היום מתחילה לפעול חברה פרטית שתאתר ריחות, אם זה כבר, אם אנחנו כבר עוברים לעניין הריחות ולא, וסיימנו עם עניין השריפות. היה גם ריח של זבל שטיפלנו בו בתחנת המעבר, נתנו להם הנחיה לא לעבוד מעבר ל-6 בערב. ראש העיר פנה בשני מכתבים לשר להגנת הסביבה, כי גילינו שהרבה מאוד מריח השריפה מגיע מחוץ לתחומי העיר פתח תקווה, אז הוא פנה למשרד להגנת הסביבה וביקש שני דברים. אחד, הוא ביקש תחנת ניטור באזור התעשייה בסגולה, כדי לוודא באמת שאין שם איזה שהם ריחות מהמפעלים, למרות שאנחנו עושים שם בקרה ואכיפה ממש כמעט יומיומית עכשיו על כל המפעלים, עדיין אנחנו מבקשים תחנת ניטור שם. והוא גם ביקש למנוע את השריפות, יש מפה שאותה...
אבל תרשי לי לשאול אותך בכל זאת, אני מקשיב לך קשב רב, זו לא תגובה קצת רפה של עיריית פתח תקווה וטיפול קצת מתמשך מדי בבעיה כל כך אקוטית? אם ילדים מדממים מהאף ותושבים סובלים מצריבות בעיניים ולא יכולים לפתוח חלון, זה משהו שאמור להיפטר בפרק זמן מהיר יותר מאשר חודשיים?
יכול להיות, אבל קודם כל אני לא יודעת מהו המקור, אז ברגע שאני יודעת מקור אני אוכל לטפל בו, ברגע שלא איתרנו מקור אני לא אוכל לטפל בו, ולגבי הטריבות והתלונות והסימפטומים אני לא יכולה להגיד, כיוון שאני לא רופאה, אני לא מומחית רפואית, ואני לא יודעת אם זה קשור אחד לשני.
כלומר, לעיריית פתח תקווה אין תשובה ואין אפשרות לעזור לתושבים שלה?
אנחנו עוזרים כל הזמן, אני מנסה להשיג.
אם אתם לא יודעים איפה המקור ואתם לא יודעים מדוע זה קורה, אז אתם לא כל כך עוזרים לה?
אנחנו יודעים מקורות מסוימים ומקורות אחרים לא. המקורות של השריפות טופלו באזור פתח תקווה. המקורות של השריפות בשטחים שמחוץ לפתח תקווה מטופלים על ידי המשרד להגנת הסביבה, ויצרנו שטאפ עם רשויות שמסתבר שגם בהם יש הרבה תלונות, בהוד השרון, בכפר סבא, בראש העין, אורנית.
את יכולה להבטיח ללירון שדיבר כאן מקודם או לכל תושב אחר, להגיד להם בתוך כמה זמן הסיוט הזה ייגמר מבחינתם?
אני לא מוכנה להתחייב לזה. אנחנו יכולים להגיד שכל יום, כל יום, מהבוקר עד הלילה, אנחנו מטפלים בזה. אנחנו יוצאים, כל לילה יש לי הקפצה, ואני עצמי, סגנית ראש העיר, אין לי שום בעיה עם זה, אני יוצאת למקום, והיום מתחילה חברה פרטית של צוות מריחים, הם אמורים לאתר את מקור הריח, הם גם כן מתחילים לעבוד, העירייה שכרה אותם, לא, אנחנו מוכנים להשקיע גם סכומי כסף, אבל זה האמצעים שיש לנו לטפל בהם. אם אנחנו סיורים של שיטור, אם זה בדיקה של מקורות ביוב באזור, בדיקה של מקורות זבל, אנחנו עושים הכל. מפעלים, דרך אגב, נמצאים אצלנו באכיפה מוגברת. יש איזשהו מפעל שעכשיו ביקש היתר בגללנו, כן? דרשנו ממנו, ביקש היתר לבניית האנגר ולקירוי ולסינון האוויר שיצא ממנו, ואנחנו מזרזים את ההיתר שלו. הוא מוריד כמויות, מעביר אותם למעלה אפיים.
אוקיי, אנחנו נסתפק בזה, ואנחנו נמשיך לעקוב אחר מה שקורה בשכונת אם המושבות, בתקווה, בעיקר עבור התושבים, שהעניינים ישתפרו.
אנחנו עם התושבים, ואני פנויה לכל פנייה, אני לרשותם.
עורכת הדין אורנה דודאי, סגנית ראש עיריית פתח תקווה, מחזיקה תיק איכות הסביבה. תודה רבה לך.
תודה.
תגובת המשרד להגנת הסביבה עקב פניות של תושבים על אירוע ריח וזיהום אוויר בשכונת אם המושבות, נערך בירור של המשרד מול עיריית פתח תקווה. מהבירור עולה כי העירייה ביצעה ומבצעת בדיקות מקיפות לאיתור מקורות הזיהום, ואף מצא מספר מוקדים שאכן היוו מטרד. יש לציין כי העירייה היא זו שאמונה על מניעת המטרדים שמקורם בתחומה של העיר, על כן פעולות הבדיקה, האיתור והטיפול מבוצעות על ידה. במקביל, המשרד העביר פנייה למינהל האזרחי על מנת לטפל בשריפות ובמקורות זיהום אשר בתחום אחריותו. כמו כן, המשרד הנחה להגביר את הפיקוח למניעת שריפות ביישובים שכנים, לרבות כפר קסם. כך לשון תגובת המשרד להגנת הסביבה. גביית דמי חסות, פרוטקשן, היא תופעה שלא מרבים לדבר עליה, אבל היא הולכת והופכת שכיחה ביותר ויותר מקומות. מי שלצערו ושלא בטובתו פגש אותה מקרוב הוא ראד דרוויש, בעל חנות בבאר שבע. שלום לך.
שלום אחי, שלומכם.
בסדר גמור, והעסק שלך עובד בסך הכל מזה כמה חודשים?
4 חודשים כמעט, אני מנהל את העסק, לאחשי לי העסק הזה, לאחשי לי, אבל אני עובד עם אחשי לי ואני מנהל את העסק הזה, אחי.
והעסק הוא למעשה, נכון, מזנון, מסעדה, בית קפה?
כן, אחי.
וספר לי על הרגע שבו מגיעים גורמים שאתה, אם אני מבין נכון, אינך מכיר, ורוצים לגבות ממך דמי חסות, פרוטקשן.
כן, פרוטקשן, אחי.
איך זה קרה?
זה, אחי, בא אולי 4 אנשים... בקשים ממני ברציקשן, באו שברו לי המקום, נכנסו ברכב שלהם בתוך העסק שלנו פה.
זה קורה מה? זה קורה בערב? זה קורה בצהריים?
בצהריים, אחי.
אור יום, מגיעים, מנפצים לך את החנות, מתנגשים עם הרכב ברעיתים שנמצאים שם? פשוט ככה?
כן, אחי, וירדו, כאילו, שברו חרסאות, שברו של חנות, אחי, ונשאר. אבל הבית שלהם יושב באוטו, כאילו בתוך העסק, נכנס עם האוטו שלו. אמר, אנחנו נצטרך לשאתה תשלם לנו, כמו אנשים משלמים, גם אתה צריך לשלם. תראו, מה לשלם? אני חייב לך כסף, כאילו, אני יודע מה, מה אתה רוצה בדיוק?
איזה סכום מדובר? מה הסכום שהם דרשו?
כמעט הרבה כסף, אחי.
ברגע הזה אתה צריך להתלבט מה לעשות, כי הם מגיעים והם לא מגיעים בשביל לדבר יפה, הם מגיעים וזורעים הרס במקום.
עשו ישר נזק למקום, אחי.
אז מה אתה עושה ברגע הזה?
ויומים, וישר גם יומים, הבנת?
ומה עושים ברגע הזה?
ברגע הזה התחילו אימו עלינו, צריך להרוג, לשרוף, אם אתה לא משלם לנו מה שאנחנו מבקשים ממך, המקום שלך נשרף, אתם נשרפים, אחים שלך, אתם, אנחנו יודעים איפה אתם גרים, אנחנו יודעים איזה איך ואתה עולה, ואתה חייב לשלם כמו אנשים משלמים. אתה לא יותר טוב מאנשים, משכנים שלך, כאילו, לא צריך לשלם.
כלומר, גורמים לך להבין שזה עניין שבשגרה. זה חלק מי, יש תשלום ארנונה ויש תשלום פרוטקשן, זה אותו הדבר.
נכון, זה פרוטקשן, זה, אנחנו אומרים בערבית, זה חווה.
אתה משלם?
אני לא משלם, אחי. אם אני הייתי מבחד, צריך לשלם, לא התקשרתי למשטרה, אחי.
והמשטרה הגיעה?
המשטרה הגיעה אחרי כמה דקות, ולקחה את האנשים מנפום אצלי.
כלומר, הסיפור שלך נגמר עם סוף טוב. כרגע, מה הם במעצר?
הם במעצר, אחי.
ואתה לא חושש מה יקרה? אם ישתחררו, אם קרוביהם יבואו לבקר?
אחי, אם אני מפחד, לא התקשרתי למשטרה, ולא הבאתי משטרה בשבילי. אם אני בן אדם לא מפחד, ואנחנו צריכים לעבוד בכבוד, ואנחנו לא משלמים חבו, ולא משלמים בשקשם.
שפתחת את העסק, ידעת שכך מקובל שבאזור הזה באים, גובים פרוטקשן, הערכת שתפגוש את החבורה הזו?
לא יודע כלום, אני תאמין, לא ידעתי שככה קרה דבר כזה.
והיום דיברת עם חברים שלך, אנשי עסקים אחרים, סיפרו לך כבר על התופעה הזו יותר?
דיברתי, אחי, דיברתי, אומרים לכולם שתעזת את העוז, אתה צריך לשלם, מה אני רוצה, מה אני מפחד, לא אני לשלם, אני לא משלם. אתם מפחדים, תשלמו, אני לא מפחד.
כלומר, בבאר שבע, לפחות באזור של העסק שלך, אתה אומר כולם, או לפחות רבים, משלמים דמי חסות, וכך זה מתנהל.
כן אחי, ואיימו עלינו, ועד היום שולחים אנשים כאילו זרקים כמה מילות פה, עושים לנו בלגן עד היום, אנשים לא באים למקום, אומרים אנשים עכשיו המקום הזה לא טוב, המקום הזה כאילו מוים, הבנת, המקום שלי כרגע ריק, אני כמה ימים לא עובד, בוטח את המקום אבל אני לא עובד, אנשים מבחדים לבוא לשף אצלי.
אנחנו נאחל לך רעד שהלקוחות יגיעו לעסק ושלא תקבל יותר ביקורים מאנשים מהסוג הזה שהרסו לך את המקום. רעד, תודה רבה, ותודה גם לכתב רדיו דרום, אוריאל גור דוד. השר לביטחון פנים גלעד ארדן מבקש לצייד את החקלאים בנשק אישי על מנת שהם יוכלו להתגונן מפני פורצים שמגיעים לשטח החקלאי שלהם, אבל מה חושבים על כך החקלאים עצמם? ננסה לברר בעזרתם של שניים. הראשון הוא יואב בוקר, חקלאים ממושב המציע שבחבל אחיש. שלום יואב. אתה, אם אני מבין נכון, מסתובב כבר היום עם נשק, כל הזמן ביחד איתך, גם בעבודה, גם בשדות.
אני כבר מסתובב ככה 55 שנה, לא רק השנה.
מדוע?
כי האזור שלנו, של חבל לחיש המזרחי, הוא... יש בו הרבה, הרבה גנבות, ואני הרבה פעמים שומר בלילות, ואתה נתקל בהם, הם לפעמים... הייתי רואה, כן, היה לי מכשיר לראיית לילה, והייתי רואה שיש חלק מהם שבאים עם נשק, והציוד שלהם שהם לפעמים משאירים, הם שוחטים את הבקה, אז יש להם סכינים גדולות וגרזינים, וזה הדבר שמרתיע אותם, ואני מוכרח ללכת עם נשק.
בוא נצרף לשיחה את רם שמואלי, יושב ראש השומר החדש, והוא גם חקלאי כמובן בעצמו, בקרם הערל, שלום לך רם.
שלום יואב, שלום מאזינים.
ואתה, למרות תפקידך בשומר החדש, שזה ארגון שהוקם בשביל לצמצם ולמזער את תופעת הגנבות החקלאיות, התופעה הקשה הזו, אתה חושב שהכיוון הוא לא לתת נשק לכל חקלאי שרוצה?
צריך לעשות ההבחנה בין החקלאי הבודד לזה שזה לגיטימי שאתה נמצא בסיטואציות שהן פשוט בלתי אפשריות, ואתה חייב להרגיש פתחון. אבל הסימפטום לא פותר את הבעיה. אנחנו צריכים לתת פתרון ברמה של מדינה לבעיה האמיתית, והבעיה האמיתית היא שאין דין ואין דיין בשטח, ואין עזרה לחקלאים לשמור בשטח, ולדבר הזה הייתי מצפה מהממשלה לעשות מהלך שהוא מז'ורי ולא מהלך מינורי.
כלומר, אם אני מבין אותך נכון, אתה אומר המדינה מפריטה את שירותי הביטחון שהיא צריכה לתת, היא אומרת החקלאים קחו נשק ותסתדרו בעצמכם.
אז אני אומר עוד פעם, אני אומר שאנחנו, שומר חדש, צברנו ניסיון איך נוכחות בשטח של מתנדבים, בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל, היא מייצרת הרתעה. אגב, רוב השומרים שלנו עושים את זה בלי נשק. הנוכחות בשטח מונעת, במקומות שאנחנו שומרים, הורידה ב-85% את היכולת לגנוב שמה, ולכן התוכנית שצריך לעשות היא תוכנית מז'ורית לביטחון בשטחים הפתוחים, אגב, גם לא רק בשטחים הפתוחים, אנחנו פה חקלאים.
קח לך רם חצי דקה, סרטט לי את התוכנית שלך. מה היית מציע אילו היה פונה לך השר לביטחון פנים?
התוכנית היא שילוב של גם להקים יחידות ממש של שוטרים, שהן יחידות כמו שאנחנו יחד עם אגב הקמנו של השומר החדש, יש לנו יחידה אחת בצפון ויחידה בדרום, אבל זה בזיר אנפין. להקים יחידות שהן בסמכות ועימדים, משולבות לאלפי מתנדבים שמוכנים לבוא ולעזור, ולהיות נוכחים בשטח במהלך הלילה. שני הדברים האלה, יחד עם כמובן אכיפה וחיבור של בתי המשפט והעמקת החוקים, העמקת החוקים יכולה למנוע ולהרתיע את האנשים שהם פושעים. מי שבא לגנוב ולהרוס את השטח זה פושעים, שהם רואים ששם אפשר להיות זול, אפשר לגנוב את האוכל, אפשר לגנוב את הבקר, אפשר לחתוך את הגדרות. ולכן תוכנית שהיא שילוב של הגברת היחידות של השטח, לא שוטרי מקוף שלא יודעים מה זה לנסוע בשטח, אני מדבר על יחידות שטח, כדוגמת השני יחידות שהקמנו יחד עם הגב, אבל זה ממש קטנות, צריך להקים כאלה גדולות, יחד עם אלפי מתנדבים, שאנחנו כבר צברנו את הניסיון, אז אנחנו בוודאי יכולים לתת את הניסיון הזה לאותם אלפי מתנדבים שנמצאים בשטח, ויחד עם אכיפה וחוקים מאוד מאוד קשוחים לגבי מה קורה למי שנתפס, יכול לעשות את השינוי. יכול למעשה להחזיר את המשילות של מדינת ישראל לשטח הפתוח.
ושאתה מדבר פה על משילות, צריך להבין שהמציאות היום היא מציאות של אפילו הפקרות, אפשר להגיד.
ממש הפקרות. ממש הפקרות. אנחנו נמצאים בכל מקום, וכל לילה יש את הגניבה פה, ואת הפגיעה פה, ותאמין לי שאנחנו נמצאים רק במקומות שיש שם את השטחים הפתוחים. מה קורה עם כל אלה שגרים בשרון ובשפלה, שקוראים תחת הנטל של חוסר ביטחון אישי? אין ביטחון אישי. אנשים אפילו בלילה, הם פוחדים להסתובב. עכשיו, לאן הגענו? אגב, אני אומר את זה גם לאזרחים. אנחנו צריכים קצת פחות להיות עצלנים, וקצת פחות מפונקים, להתארגן ברשימות שמירה, ולהתחיל לשמור על המושבים, כמו ששמרנו פעם.
יואב, אני חוזר אליך, אמרת שאתה נושא נשק מזה 50 שנה, היה חשש, אולי אפילו קיים חשש, מהרגע שבו גם תהיה צריך להשתמש בנשק הזה? כי זו גם סיטואציה שהיא קשה לכל הצדדים שנקלעים אליה.
הייתי, פעמים אחדות הייתי מול אנשים שראיתי שהם באים חמושים, עם בקר שהם גנבו מאצלי, והייתה לי איזו סיטואציה שלא ידעתי מה לעשות. אני מצאתי אחר כך דרך להבריח אותם ולשאיר את הבקר, אבל זה קיים, זה קיים.
נאחל לכם שתוכלו להתרכז בגידולים החקלאיים בימים אלה, ופחות בסוגיות של גנבות ונשק. יואב בוקר, מושב המציאה, חבל החיש, רם שמואלי, קרם מערל, חוף הכרמל, תודה רבה לשניכם.
תודה.
ואנחנו עוברים לעניין הבא. סבב הרכילות שלנו נפתח בחדרה, שלום לאסי קוטין, כתב חדשות חדרה.
אלן, שלום.
לאן אתה לוקח אותנו?
בוא נתחיל עם ברכות וקצת עם ים. אז לחבר מועצת העיר, עורך דין אוהד מרחב, נולד בן, ילד שלישי שלו.
מזל טוב.
ולמרחב כאן קצת נמאס מהחיתולים כנראה, אז הוא מצא תחביב חדש, גלישה על סאפ. לאחרונה רואים אותו יותר ויותר בים, עם חברים לבד, אבל בעיקר עם החבר החדש, הגלשן.
הבנתי, אם היו פה פמיניסטיות באולפן, היה להם הרבה מה להגיד על עניין התחביבים החדשים אחרי לידה, אבל זהו, אני אניח לזה.
אז בוא, אתה מרים לי להנחתה, ואני ממשיך עם כהנת המידות הגדולות, גלה רחמילביץ', שגדלה בקיסריה ובחדרה, ומארגנת ממש בימים אלה את שבוע אופנה ישראלי למידות גדולות בגני התערוכה, והיא גם נבחרה לאחת הנשים המשפיעות בישראל. אם יצא לך לנסוע באיילון, אולי אפילו ראית את הפוסטר החדש שלה.
נכון, נכון.
לצד שתי דוגמניות למידות גדולות, ככה ליד כל הפוסטרים יראה העיניים של בר רפאלי. והאירוע השנה יהיה מאוד מקומי, כיוון שרחמילביץ' תאגה ללא מעט סטייליסטיות מקומיות מחדרה, אז מומלץ מאוד לבקר. ואם התחלנו בברכות, אז גם נסיים בברכות, ונגיד מזל טוב גדול לרואה חשבון אופיר אוחנה, חבר הנהלת הפועל חדרה, שאל תשאל, לראשונה מזה 17 שנה יחמיץ משחק של הקבוצה שלו. תשאל למה?
למה?
אז ככה, לאוחנה הייתה יום הולדת 40, והאישה והילדים דאגו לו למתנה, חבילה מפנקת לגרמניה, כולל כרטיס למשחק העונה בין ביירן מינכן לדורטמונד. אז אנחנו מקנים,
אתה רוצה להגיד לי שהוא העדיף משחק של ביירן ודורטמונד על משחק של הפועל חדרה?
אתה מבין, והוא דומר, מה עשית לי? איך אני אעמוד בזה?
טוב, מה מצבה של הפועל חדרה בימים אלה?
מצוין, מקום שני בליגה א', מתמודדת על העלייה, אבל אני בטוח שהוא יסתדר ויהיה לו כיף בגרמניה.
בהצלחה להפועל חדרה. אסי קוטין, כתב חדשות חדרה, תודה רבה.
כל טוב.
ענת שקד, ידיעות חיפה, שלום לך.
שלום, מה שלומך?
בסדר גמור, מה חדש בכרמל?
בסדר, קודם כל אני ענת שקד, כתבת חברה ורכילות בידיעות חיפה כבר 13 שנה.
האייטם הצבעוני ביותר במדור שלי השבוע הולך להיות על יום הולדת קולינרי ביותר, שקימה לעצמה אורטל אולמן, אשתו של המנטור הידוע אלון אולמן, מהקוד המנצח, כינסה את כל חבריה בוואדי מסנס ביום שבת, ציוותה לעצמה את רני אמיר, שהוא שף בעל השוק, וקימה סיור טעים מאוד, מלא הומור, טעם וצבע, וריח בוואדי מסנס בחיפה. החבורה שכללה את ירון וענת אקשטיין, מאקשטיין הגברות, לאה וצליל שלם, אלה ודודי ברק, רופאי שיניים, שרון ודוד סימה, בודיקאים, לימור מגן בדימוס מרכת היופי, ויוסי פלד, והדובדבן שבקצפת המאמן האגדי אלי גוטמן, ואשתו סמדר גוטמן, שהם עברו בשוק, וכל הבני דודים שלנו תפסו איתם סלפי, לא פספסו אף תמונה, ואלי גוטמן לא פספס אף חומוס ואף סלט ירקות קצוץ עם תחינה. וזהו, בחבורת האדם מקונדיטוריה לפלאפל ולמעדניות.
קיצור, הפמליה המכובדת עשתה חיים.
כן, בטח.
תודה רבה לך.
תודה לך.
שלום ליותם הראל, הרשות המקומית, כתב אזור השרון, שלום לך.
שלום, שלום. אני לוקח אתכם להוד השרון, רמת השרון, רעננה וכפר סבא. הייתם מכל עיר, שר הביטחון לשעבר בוגי אלון הגיע בסוף השבוע האחרון להשתתף בצעדת רון ערד שהתקיימה בהוד השרון, העיר בה נולד וגדל רון ערד. בצעדה נפגש אלון עם ראש העיר חי אדיב, ובאותה התגלות התגלה לנו שראש העיר חי אדיב היה הסגן של יעלון בעת שיעלון שמת בזמנו מפקד אזור יהודה ושומרון, דבר שלא פורסם עד כה. נמשיך הלאה. הדוגמן הבינלאומי שון בלאי שהתרופס בשבוע שעבר לשבוע ימים לכיוון מילאנו שבאיטליה, ושם עשה פוזות למצלמה לשער של מגזין האיטלקי בשם NCM הידוע, יחד עם אביבית בר זוהר. ואיך שהוא חזר, כבר התייצב הבחור בעיר הברומית אלת, וממש בימים אלו מפיק שם אירוע נופש משפחות ילדים נכים של עמותת אהבה, בלי שהבחור הפיק לנוח בין לבין אפילו רגע אחד.
יפה, אז זה מגיע כל הכבוד.
ילדי להקת שרונית מרעננה הצטלמו בשבוע שעבר יחד עם השחקן והחקיין טוביה צפיר לתוכנית טלוויזיה שתעלה בקרוב למסך. בצילומים חזרו הילדים וצפיר בזמן ושחזרו את כל שירי ארץ ישראל הישנה והטובה, כמו הכל זהב, חסק כי יחפש אותי ועוד, עוד מהתקופה שלטוביה הייתה רעמת שיער בלהקת הנחל. הצילומים התקיימו בכפר הנוער בן שמן, ובקרוב תראו, תוכלו לראות את התוצאות בערוץ אור, פה הולכת להיות אחלה נוסטלגיה. ואייטם אחרון להיום, להקת פולקלור תימנית חדשה בשם איילת חן הוקמה בימים אלו בבית צ'אזרוס בעיר כפר סבא. בלהקה משתתפים 15 רקדנים מיומנים בני העדה התימנית, ועל פי מה ששמענו וראינו, החבר'ה הולכים לייצג את שכונת עלייה בעיר כפר סבא יופי יופי ברחבי הארץ והעולם.
יפה. פה הצלחת לסקרן באמת, אז אנחנו נחפש את החבורה החביבה הזו, ואנחנו נודה לך מאוד, יותם הראל, מקומני הרשות המקומית.
שיהיה לנו יום טוב, ושבוע טוב.
תודה רבה, תודה רבה, ואנחנו מסיימים את סיבוב הרכילות שלנו בדרום, אומרים שלום לכתב המקומי שלנו באשקלון, ניר דגני, שלום.
שלום, שלום לכם.
אהלן, מה קורה באשקלון? מה חדש באשקלון?
אנחנו כרגע עובדים פה בהפקה של תחרות מיס אשקלון, הצלחנו לאסוף 25 נערות אלמות חן יפהפיות, נמצאים כרגע, אני משדר לכם מהולידאין.
רגע, זה קורה ברגעים אלה ממש? בעודנו מדברים?
ברגעים אלה אנחנו בהכנות אחרונות, אנחנו נמצאים בספה של הולידאין, סט צילומים של בגדי ים, אני מקווה רק שלא יבואו עכשיו המוני אנשים לצפות ביפהפיות שלנו.
תגיד, למה מישהי רוצה להיות מיס אשקלון? זה מה, זה השקה של קריירה דוגמנות מפה? זה, לשם זה הולך?
כמוני כמוך, אני מאמין שגם מסע גדול וארוך מתחיל בצעד אחד קטן. יכול להיות שהצעד הקטן הזה יגיע לאנשהו, וגם בעזרתכם, התאגיד, אולי גם כן נצליח להגיע. אורית פוקס בדרך אלינו גם כן לעודד את הבנות.
יפה.
עם המומחיות שלה בתחום.
אז אנחנו באמצעותך נאחל לכולן הצלחה רבה. ניר דגני, תודה רבה.
תודה רבה לכם, תודה רבה.
לאחר שנים רבות של מאבקים שמנהלים חובבי הספורט המוטורי במטרה להסדיר את פעילות הענף הזה, בערד נמצאים ממש בשלבים האחרונים של תכנון מסלול המרוצים, מסלול ראשון מסוגו שנבנה בישראל, ואיתנו חבר מועצת העיר ערד, מנו ביטמן, שלום לך.
שלום, שלום.
מה מתוכנן? תספר לנו על קצה המזלג.
כמו, בדיוק כמו הפתיח שלך, מתוכנן סוף סוף מסלול מרוצים, שיהיה גדול מאוד, הכי גדול במדינה, זאת אומרת, יש עוד איזשהו מסלול, אבל הוא הרבה יותר קטן. רוחב מסלול רחב, היקף המסלול, דבר חדשני לחלוטין.
ותספר לנו על החזון, מה רוצים בערד להשיג בעזרת המסלול הזה שיבנה?
תראה, זה לא, קודם כל זה לא מה רוצים להשיג. אני קודם כל חושב ש... ברגע שנותנים לך איזה סוג של מתנה, אוקיי, יצא בזמנו קול קורא, ועיריית ערד נהנתה לקול קורא הזה, וזכתה.
אבל עדיין, אמנם נכון, משרד התרבות והספורט משקיע כאן 4 מיליון שקלים, לפי דעתי עיריית ערד תשקיע עוד מיליון שקלים, שזה גם סכום לא מבוטל לעירייה. אני מתאר לעצמי שיש מטרות ושאיפות שבונים על, ורוצים להשיג בעזרת המסלול הזה.
ברור שיש מטרות ושאיפות. קודם כל, בוא נלך לקטע הפרקטי. הקטע הפרקטי שסוף סוף יהיה מסלול מרוצים שבו כל חובבי הספורט המוטורי יוכלו ליהנות ממנו, יוכלו להתפתח. זה ברמה הזאת, ברמה ישירה, אוקיי? וברמה העירונית, תשמע, בכל מקרה, זה עוד איזושהי אטרקציה, וזה, אתה יודע מה? אני מתקן את עצמי, זה לא איזושהי אטרקציה, זאת אטרקציה, מאחר והיא חדשנית, מאחר והיא ראשונית, זאת בהחלט אטרקציה. העיר תסומן לדעתי כמקום לחובבי ספורט מוטורי. זה רק ילך להפרח הנושא הזה.
יש גם איזושהי שאיפה, איזשהו חלום לפנות בעזרת המסלול הזה לקהל מחול, להפוך את ערד לחלק ממפת המרוצים הבינלאומית. שמענו שמדברים גם על דברים מהסוג הזה, האם אכן זו חלק מהתוכנית?
ברור שזו חלק מהתוכנית, בגלל זה התוכנית הוגשה בצורה הזאת שתענה, נכון שזה בלבל התחתון, אבל היא תענה על התנאים המינימליים למרוצים בינלאומיים, ואכן התוכנית והמסלול שיוקם עומד בתנאים האלה, לכן מכוונים גם לכיוון הזה.
לוח הזמנים, מכאן ואילך, אני חייב להגיד מאוד שאפתני, מדברים על כך שכבר באפריל אולי נזכה לראות מרוץ ראשון במסלול בערד?
תשמע, אני יכול להפנות אותך לראש העיר, נכון שאתה מדבר איתי, אני יכול להפנות אותך לראש העיר, ואני בטוח שישמח לדבר איתך מאחר, והוא מעורה בלוחות הזמנים, הוא עובד בכל מאודו ובכל כוחו בתחום הזה ובנושא הזה, מקדם כל הזמן. ונכון, כמוך כמוני, ראינו את ההצהרה שלו, אני מאוד מקווה שזה לוח הזמנים וזה בכלל יהיה משהו מדהים.
נספר למאזינים שפחות מכירים את הפוליטיקה הפנים ערדית, אתה חבר אופוזיציה, אבל אני מבין שבכל מה שקשור למסלול המרוצים, אין קואליציה אופוזיציה, כולם נרתמו לטובת הנושא.
אני לא, נכון, אני חבר אופוזיציה, אבל אני לא יכול לדבר בשמן של כולם. אני חבר אופוזיציה, כמו שאמרת, אני מתנגד להרבה דברים מהדברים שראש העיר עובד בהם או פועל בהם, לדעתי אפשר גם אחרת, אבל זה סייד סטורי מה שנקרא. בנושא הזה, תשמע, כל מה שמקדם, כל מה שנותן איזושהי נקודות אור מסוימות, כל מה שמביא, יביא לתודעה חיובית של העיר ערד, אני בהחלט כתף... עם כתף יחד איתו, בוודאי שכן.
מנו ביטמן, חבר מועצת עיר ערד, אנחנו מצפים לבוא ולצפות במרוצים במסלול החדש, במהרה בימינו.
אנחנו נשב ביחד ונהנה מהם ביחד.
תודה רבה.
תודה.
עיתונאי הרכב בועז קורפל מאזין לדברים, שלום בועז.
שלום.
נו, אפשר כבר זהו להפריח בלונים, להתחיל להתרגש?
לא, צריך קודם למצוא את הבלונים האלה, למרות שהבלונים האלה כבר די פורחים באוויר שנים ארוכות.
אתה אומר בלונים יש, אולי דברים אחרים חסר.
בדיוק, לא, בלונים יש המון, ויש גם נטייה להתפוצץ. שמע, שמעתי ברוב קשב את הדברים של האדם המכובד שהיה לפניי בשיחה הזאת, ובאמת, אני אומר את זה ולא בציניות, באמת שהתרגשתי, ובאמת ששמחתי לשמוע את הדברים שנאמרו שם. אבל יחד עם זאת, אין מה לעשות. שמעתי אבל, ושמעתי נראה, ושמעתי אולי, ושמעתי אני אביא לך את ראש העיר, והוא בנה לעצמו יותר סולמות לרדת מהעץ מאשר יותר סולמות לטפס על העץ. בסך הכל מדובר, למרות כל הרעיון, בפרויקט חשוב, שהוא ראשון, אבל בינו לבין ספורט מוטורי אמיתי שיכול להתקיים עליו, המרחק הוא כמו מפה, למעטים וחזרה בערך 200 פעם.
למה?
כי מדינת ישראל היא מדינה מפגרת בהווייתה, מפגרת מלשון של פיגור בזמן ובטכנולוגיה ובמרחק משאר מדינות העולם. מדינת ישראל מסרבת ב-10-15 השנים האחרונות להכיר בתחום הזה. כל מי שמתעסק בתחום הזה מטעם המדינה עושה את זה מתוקף חוק וכוח, לא מתוקף רצון אמיתי לטפל בעניין הזה, וגם אם יש לו, אבל זה עוד תיק במשרד וזה עוד ג'ובים וזה עוד כסף. כל הסיפור הוכר כאן בעצם רק אחרי שקבוצה של נהגים שרצתה להתחרות במרוצי שטח נעצרו על ידי המשטרה והכלים שלהם הוחרמו, ולכן הם פנו לבגץ, אמרו שזה פה פגיעה בחופש פנאי ועיסוק בפנאי. הרי אנחנו מדברים על תחביב ועל פנאי, אנחנו לא מדברים פה על משהו שהוא ברומו של עולם. אז תראה לי באיזה מדינה יש לך חוק לשחות בים או בבריכה או לשחק טניס או כל דבר אחר, כי סכנה קיימת בכל דבר שכזה.
כלומר, מה, אין כאן גורמים מקצועיים מספיק וטובים מספיק שינהלו ויקימו מסלול מרוצים ברמה בינלאומית שאולי אפילו יארח מרוצים? אתה יודע, מרוץ ים המלח זה יכול להיות יופי של טייטל ויופי של קריצה לחול ושיווק של האטרקציה הזאת. אתה אומר, זה עוד רחוק משם? אין כאן מי שיוביל את זה?
לא, אין כאן מי ש... יש מי שיוביל, אבל לא נותנים לו את המושכות. בסופו של יום, לא ימצאנו כלום. מה לעשות? גם בזה לא ימצאנו כלום. אנחנו ה-Innovation Nation, או ה-Startup Nation, או כל הסיסמאות היפות האלה, אבל פה רק צריך לעשות copy-paste ממה שקורה בעולם. ויש מדינות שגם אינן רחוקות מפה גיאוגרפית יותר מדי, שתוכל למצוא שם עשרות מסלולים ברמות שונות. ולא משנה לאיזה מדינה תבחר, ותסובב את הגלובוס ותעשה עם האצבע ככה, שום עירייה לא בנתה, ושום עירייה לא מימנה, ושום חברת צלילה של מכרז שהסבתא שלי לא סללה.
אבל אם אני מבין נכון, הכוונה זה בסופו של דבר להעביר את זה באמת לחברה חיצונית שתנהל את זה אחרי הבנייה הראשונית.
לא, 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 אני לא מדבר על ניהול, שם אנחנו בכלל נתרסק, כי אף אחד לא יבוא לשם חוץ מ10 חבר'ה בשבוע, זו דעתי. אבל אני מדבר איתך על הקמה, שאתה בונה מתקן, מדובר על מתקן, שאתה רוצה לכוון אותו בלבל מסוים, ואי אפשר לכוון אותו ללבל של מסלול מרוצים שירח מרוצי אופנועים או מכוניות בלבל גדול. מתקן שהאורך הכולל שלו הוא 1,500 קילומטר, לתקצב אותו ב5 מיליון שקלים. תקשיב, אני לא יודע איפה אתה גר, אבל אני אומר לך שלבנות מרפסת ודק היום, זה מה שעולה 5 מיליון שקלים. אם ב5 מיליון שקלים אתה תקים מקום שיסוע עליו אנשים במהירויות, בישורת הארוכה שתהיה שם, של 200 או 300 מטר, ויגיעו למהירויות קצה של 150-200 כמש, אולי, והתרסקו ומישהו יארג, שם כל הסיפור יעצר ויתחילו השאלות והחפירות. אז זה לא שאני לא רוצה שיהיה. אני הראשון שיעמוד שם וינשק את האספלט ברגע שזה יהיה, וזה יהיה טוב. רק אני אומר שיש תקן, ולמסלול כזה, כמו שאתה אומר, למה אחר כך לא חשבו? מסלול כזה צריך להכיל, למשל, מרפאה צמודה, כדי לטפל בחס וחלילה מי שיפצע בתאונת ספורט, שהיא איננה תאונת דרכים רגילה. רוכב אופנועים שונה מרוכב בכביש או נוסע בכביש במכונית. אין שם את המתקן הזה, אין את הציוד המתאים לטפל בו, הובלה של פצוע, שלא לדבר על משהו חמור מזה, עד לבית החולים, סורוקה, תעלה בחיי אדם. מתקן כזה חייב להכיל בתוכו בתקן עולמי הליפורט, שזה אומר נקודת נחיתה להליקופטר אחד, לפינוי בחירום שקורה תאונה. הציוד שצריך להיות שם הוא ציוד נכון. האנשים שעובדים במקום, שנקראים בשפה המקצועית מרשלים, שצריכים לגשת אליך ולהגיש עזרה לחילוץ מהרכב, הם אנשים מקצועיים שעוברים הסמכות ואישורים.
אז אם אני מנסה לסכם את דבריך, אתה אומר אולי בוא נהיה צנועים ונתחיל בקטן, ונתחיל לבנות פה דברים קטנים מקומיים לטובת קהילת חובבי הספורט המוטורי בארץ, ואחרי שנעשה את זה טוב אולי נסתכל קדימה.
קודם כל, להסתכל קדימה זה תמיד נחמד, ויש כבר ממי להעתיק, והם עושים, רק צריך להעתיק ולעשות. אני אסכם את העניין ואני אומר, מדובר בצעד חשוב, טוב, חיובי, נכון. כל מה שצריך זה לבנות אותו נכון, ולתת את הניהול שלו בידיים הנכונות. לא מדובר במשטח החלקה על הקרח שספחת המים והקפאת אותם. זה מקום שמגיעים בו למהירויות קיצוניות, וזה ספורט אקסטרים. אנשים יודעים מה הם עושים, הם גם יגיעו עם הציוד, יהיה גם מי שיפקח. אבל מי שיבנה אותו, ומי שיטפל בו, יתחזק אותו וישלוט בו, אני לא בטוח שהאנשים האלה יש להם את הידע והניסיון מה לעשות שם. ולכן צריך להביא את זה בחשבון, ועוד רגע אחד לפני שהטרקטור עולה, לדאוג שהתשתית האנושית קיימת, ולא רק כדי לרצות כמה אנשים פה, בלי לציין שמות, מכל מיני מקומות, כדי שיגידו, הנה, שמתי. הייתה רק למילה אחרונה, הייתה חלופה ראויה, הרבה יותר גדולה והרבה יותר אטרקטיבית במרכז המדינה, רק שמדינת ישראל למשל לא רוצה לעשות את זה שם, והיא דוחקת דרומה בגלל כל מיני שיקולים פוליטיים.
אבל זה לא רעיון טוב להקים מקום כזה דווקא לא במרכז הארץ, דווקא להביא אטרקציה מהסוג הזה שיש לה פוטנציאל בינלאומי, אולי אם יעשו אותה נכון למקום אחר כמו ים המלח?
אין פוטנציאל בינלאומי, האטרקציה כאטרקציה קיימת.
אתה יודע מה, אפילו תיירות פנים, דווקא לשים את זה במקום שפחות אזרחים מגיעים אליו בדרך כלל, ולהפוך אותו, לבנות עליו ולשדרג את כל האזור כולו?
לא, התשובה היא לא. כי בסופו של יום, ועם הצער, התשובה היא לא. כי בסופו של יום, כל מצלול כזה שקיים בעולם ולא בלבל כזה, מקיף סביבו תעשייה שלמה שקשורה לתחום הזה. התעשייה הזו בארץ עדיין נראה מפותחת דייה, אבל יכולה להיות מקור. אני לא רואה אנשים שנוסעים מאות קילומטרים מצפון לדרום, אני לא רואה אותם נוסעים, ואני לא מדבר על מסה, אני לא מדבר על קבוצה של 5 אופנוענים או 20 אופנוענים שבאים. גם מזה לא יבוא הכסף ולא יבוא הפרנסה. גם אם עיריית ערד תמכור שם זיכיונות לבית קפה או לכל דבר כזה, הבן אדם הקפה שלו יתייבש שם, הוא לא יוכל לעשות ביזנס, כאילו זה לא יקרה. צריך להבין שמדובר במתקן שהוא כמו מגרש כדורגל באמצע המדינה, שהופכים אותו גם לעולם אירועים, לזירת אירועים, למוזיקה ולקונצרטים ולהופעות, וגם לימי כיף וגם להמון דברים אחרים. אסור לו לשבת שם. התנאים המדבריים קשים עם האספלט, לא תומכים, האבק באזור קשה מאוד, והופך את הרכיבה, קו נטול נהיגה, לרכיבה ונהיגה מסוכנת יותר. צריך להביא לשם כלים שיתטעו את הכביש הזה כל הזמן, את המשטחים האלה כל הזמן, אחרת ייבצרו שם בעיות טכניות אחרות. אני מקווה שאנשים שמבינים את זה ועושים את זה, מבינים במה שהם עושים עד הסוף, אני מקווה. אבל אני מדבר פה רק מחשש לשלומם ובריאותם של הספורטאים, וגם אלה שיעברו את ויבואו מצוידים כמו שצריך.
עיתונאי הרכב, בועז קורפל, תודה רבה על התובנות.
תודה, תודה.
כאן אנחנו חותמים, כאן מקומי, התוכנית המקומית של תאגיד השידור הישראלי. תודה רבה לנועה אקסינר שערכה, לרוני אבירם ותימור טל שהפיקו, לעומר ולדמן, אביגל פסור וינון סרוסי, גם הם בצוות. אני חן ביאר, נשתמע בפעם הבאה. שלום, שלום.